שלום, שלום לכולם. אנחנו בפרשת שופטים. אז בפרשת שופטים, הפרשה עוסקת בשני דברים. יש תמיד עוד כמה דברים, אבל שני דברים כלליים. דבר אחד, הפרשה עוסקת במוסדות ההנהגה של עם ישראל. מי מנהיג את עם ישראל? והדבר השני שעוסקים בו זה בהלכות מלחמה. הלכות מלחמה. זה מאוד מעניין. יש לרמב״ם, איך קוראים לספר האחרון של הרמב״ם מתוך י"ד ספרי יד החזקה? קוראים לספר הלכות מלכים ומלחמותיהם. כלומר, זה השם של ה... לא של הספר האחרון, אלא של ההלכות האחרונות של הרמב״ם. הלכות מלכים ומלחמותיהם. אז זה מזכיר את הפרשה. הפרשה עוסקת במלכות של עם ישראל ובמלחמות. כי מלחמות לא עושים אנשים לבד, עושים העם כולו. זה קשור לה. בקיצור, ואנחנו בעצם מוצאים בפרשה שלושה מנהיגויות. מנהיגות מספר אחת. כתוב פה בפרק י"ז פסוק ח' כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, כאשר יש שאלה גדולה אתה עולה אל המקום אשר יבחר השם, שזה ירושלים. זה יהיה ירושלים. זה עוד לא ידוע פה, זה יהיה ידוע בהמשך התנ"ך. ובתא אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בהם ההם. יש כאן איזושהי קבוצה שנקראת הכהנים הלוויים והשופט אשר יהיה בהם ההם. לקבוצה הזאת נהוג לקרוא בעוד שם, בית הדין הגדול שבירושלים. אז בימי התנ"ך זה היה הכהנים הלוויים והשופט אשר יהיה בהם ההם.
זה המקום אשר יבחר השם?
לא, המקום אשר יבחר השם זה ירושלים. אתה הולך למקום אשר יבחר השם, ושם ירושלים, אתה מוצא את המוסד ששמו הכהנים הלוויים והשופט אשר יהיה בהם ההם, שזה במילה אחת, בית הדין הגדול שבירושלים. או במילה אחת באמת, בלשון חכמים, בלשון חכמים. הסנהדרין. בסדר? יש לנו כאן מוסד מנהיגותי ששמו הסנהדרין. ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט. אתה תדרוש, אתה תשאל אותם והם יגידו לך את דבר המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך למקום הוא וכו'. ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך, על המשפט אשר אמרו לך. ותעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז הם מוסד מנהיגותי מספר אחד, לפי סדר הפרשה, זה הסנהדרין, בית הדין הגדול של ירושלים. מספר שתיים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישב את הבא, אמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. מוסד מספר שתיים, יש לעם ישראל מלך. שום נשים עליך מלך. אשר יבחר השם אלוהיך בו. אז יש כל הלכות המלך, למשל, מצליחות בקרב אחיך, לא ירבה לו סוסים, וירבה לו נשים, ולא הרבה כסף, לא יהיה לו הרבה כסף. וכתב לו את התורה על ספר מלפני הכהנים, והייתה עמו התורה וקרא בו. והפרשה מסיימת בברכה. למען יאריך ימים על ממלכתו, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בנה בקרב ישראל. כלומר, התורה מסיימת את פרשיית המלך במין ברכה. בעזרת השם, המילה למען בתנ"ך זה מה שיקרה בעקבות. בעקבות המלך שישמור על מצוותיו, אז המלך יאריך ימים על ממלכתו. הוא בניו, דובר בירושה, בקרב ישראל. וכולנו יודעים שהמלך האמיתי שלנו זה... מה? דוד. דוד המלך. ומה? לא, אני קורא פה ראשת המלך, לא כתוב כאן. כתוב כאן למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בניו בקרב ישראל. זה דוד המלך. ובהפטרה של שבת האחרונה, הקודמת, קראנו את המושג חסדי דוד הנאמנים. חסדי דוד זה החסדים שהשם עשה לדוד, והקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד שזרעו יהיה לעולם מלך, ואנחנו מצפים למלכותו של דוד. נכון? שמעתי פה לפעמים, בתפילת שחרית בישיבה, שאחרי שמסתיימת, מישהו משיעור ה' לפעמים רוצח בשיר, מכל נחיים קצת, אני מאמין, ואז כאילו, לפני שזה ידעך, אז עוד מישהו, משיעור ב' ממשיך אותו. אז מה הכוונה, אני מאמין, אמונה שלמה, בביאת המשיח. מה זה המשיח? אין דבר כזה המשיח. יש דבר כזה מלך המשיח. כלומר, שאנחנו מחכים לדוד המלך. היה דוד המלך, ויהיה דוד המלך. אליו אנו מצפים, כפי שאתם מתפעלים כל יום, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. אז אף אחד פה להגיד לי שלא מחכה לדוד המלך. בסדר? אז יש לנו פה את הסנהדרין, יש לנו פה את המלך שהדמות המייצגת שלו זה דוד, וזרעו של דוד, והמוסד המנהיגותי השלישי הוא קצת פחות נראה שזה מוסד מנהיגותי, אבל בעצם זה כן, זה המוסד הבא. כתוב כאן ככה. כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, זה פרק י"ח, פסוק ט', לא תלמד לעשות כדאבות הגויים מהם, לא ימצא בך מעביר בנו ביתו באש קוסם קסמים, עונה מנחש מחשף, חובר חבר, שואל או בעידוני דורש של עמיתים. יש כל מיני אנשים שיש להם כישרונות על חושיים, כל מיני קוסמים וגם מחשפים וגם שואלי או וידעוני, אל תתחבר אליהם. לא משנה מה זה הדברים האלה, היה פעם כאלה דברים, היום אין אותם. למה אין אותם היום? האם פעם זה היה אמיתי? יש פה שאלות מאוד מעניינות, אבל היה אנשים בעלי כישרונות על חושיים, ו הייתה נהירה לאנשים האלה, או הליכה אליהם, והתורה אומרת, עזוב אותם. זה לא רק שתעזוב אותם, תועבת השם כל עושה אלה. ולא רק זה, אלא בגלל התועבות האלה, שהן מציאות אצל עממי כנען, שתפגוש בארץ ישראל, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. טוב, אז אם אני לא אלך אליהם, אז למי אני אלך? תמים תהיה עם השם אלוהיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אתה צריך ללכת לא איתם אלא עם השם. ואתה צריך ללכת איתו בתמימות. איך זה קשור? כותב רש"י פה, רש"י כותב, יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו, יתהלך עמו עם השם, בתמימות ותצפה לו להשם, ולא תחקור אחר העתדות. כמו אלה שהולכים אל האוב העידוני, אלא מה שיבוא לידך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו, עם השם, ולחלקו. מה זה אומר? אבל תכף נבין. עוד לא נגמר הפרשה. אני קראתי רק את אמצע, עד אמצע הפרשייה הזאת. אז הגויים האלה, יש להם את הבעלי האוב העידוני ואת הקוסמים המנחשים ומחשפים. אתה תהיה תמים השם אלוקיך, ואז תורה בעצם מסבירה את עצמה. כי הגויים האלה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן. נתן לך השם אלוקיך, אז מה כן? נביא מקרבך, מאחיך, כמוני. יקים לך השם אלוקיך. אליו תשמעו. כן? אחרי זה כתוב, נביא הקים להם, מקרם בחיים כמוך, נוציא דבריי בפיו. והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי אנוכי ידרוש מאמו, הקב"ה הוא ידרוש ממי שלא ישמע אל דברי הנביא. זאת אומרת, שיש לנו כאן גורם מנהיגותי שלישי, פחות מוסד, לא כמו הסנהדרין, המלך, אבל זה דמות שהיא מנהיגה, שאליו תשמעון, שהוא הנביא. מתחבר אל המצווה ללכת עם הנביא, ועם הפתרון הזה של ידיעת העתיד, שהייתי על פי נביא, המושג של התמימות. להיות תמים עם השם, זה לשמוע על נביאים. אם אתה הולך אל קוסמים, אתה לא תמים עם השם. משהו פה מתחבר לתמימות. אז אני רוצה להבין בקצרה, כי אני חושב שזה נושא מרוקה, אבל ממש בקצרה, להבין את הקשר ואת התפקיד של כל מוסד כזה. סנהדרין, מלך ונביא. ואנחנו צריכים להבין שזה שלושת הרשויות בלימודי האזרחות של מדינת ישראל האידיאלית. זה לא שאני אומר שיש בעיה בכנסת, או ברשות השופטת, או בממשלה. אתם זוכרים לשיעורי אזרחות, זה שלושת הרשויות, זוכרים אותם? שלושת הרשויות? שופטת, מחוקקת, מבצעת ושופטת. אז אני חושב בואו ננסה ללמוד את שיעור אזרחות של פרשת שופטים בצורה נקייה. איך אפשר אולי לשאול איך זה יכול להתממש במדינת ישראל, שהיא הגרעין לקראת הופעת מדינת ישראל האידיאלית, שתקום בעקבות ומתוך מדינת ישראל הנוכחית. נכון? ככה זה יהיה, בעזרת השם. אז בואו נתחיל מהסנהדרין. כי למה אני מתחיל מהסנהדרין? כי הסנהדרין זה הדבר שהכי פשוט להסביר אותו. כי הוא הכי קרוב אל המושגים שלנו. מה זה בעצם הסנהדרין? הסנהדרין זה משהו מדהים. פשוט משהו מטורף שאנחנו יותר מכל זקוקים אליו, בזה היום, באלו הימים, וזאת התקופה. כי מצד פשט התורה נראה שהתפקיד של הסנהדרין הוא תפקיד שולי. כי אתה רואה כאן שכתוב שאם אתה בעירך, יש לך איזה בעיה, ויפלל ממך דבר על המשפט, כלומר, כאילו בכלל התורה פונה לבית הדין הקטן של אשדוד. והתורה אומרת, יפלא ממך דבר למשפט, בית דין הקטן של אשדוד לא מוצא את ידיו את רגליו באיזושהי שאלה משפטית שנקראתה לפניו, אז יש בירושלים, למי ללכת, למי לשאול. אז עולים לירושלים ושואלים אותם. אז משמע שיושבים שם חבורה של אנשים שמחכים, ואתם יודעים איך, מחכים, חושבים על השולחן, שותים כוס קפה, ומחכים לאנשים שיבואו ושתים אותם שאלות. נשמע משהו מאוד משני. כמה זה כבר קורה? פה ושם. לא נכון. בתורה שבעל פה, בדברי חז"ל, יותר הבנו מה זה סנהדרין. הרי בפשט התורה אתה לא רואה את זה, אבל בחז"ל קישרו לנו את המוסד הזה. הכהנים, שנקרא פה בפרשה, הכהנים הנביאים והשופט אשר יהיה בהם ההם, קישרו את זה למשה רבנו, שבחומשים הקודמים, אספה לי 70 איש, אשר ידעת כי הם זקני העם. כלומר, שמדובר בעצם במוסד מאוד גדול, של 70 חכמים, אולי 71, כי משה על גביהם, אולי. כן, יש דיון בזה. ועוד הוסיפו לנו בחז"ל, שלפניהם ישבו שורות שורות של תלמידי חכמים. ובעצם מדובר באספה אדירה, שבה נאספים גדולי התורה של התקופה. זאת אומרת, תדמיינו לעצמכם עכשיו שיש איזשהו מישהו שיודע, כמו, לנו קשה לדעת, נכון? נגיד את ה... אנחנו כאנשים פשוטים לא יודעים מי באמת גדולי התורה. נכון, אתה אומרים לי, הרב הזה הוא מאוד גדול. כשאנשים אומרים את זה, אני שואל, בלב שאני שואל, אני שואל אותו, איך אתה יודע שהוא מאוד גדול? סבבה, אין לי בעיה על זה שהוא מאוד גדול. אבל מי אמר לך שאתה אומר את זה כאלה בוודאות? סתם, הוא שואל את עצמי בלב, לא אומר לאף אחד שבא לי ככה. אתה נכנס לבית חולים, אתה יודע מי נחשב לרופא יותר טוב מהרופא השני? אתה רואה רופאים, אתה יודע מי נחשב לרופא הכי טוב, אתה לא יודע. נכון? כי אתה לא מבין ברפואה. מי כן יודע מי רופא טוב ומי רופא פחות טוב? הרופאים, הם לא מבין עצמם. הם יודעים שזה רופא שבקיא בצורה מדהימה. יש רופא אחר שהוא ממש ברמה אחרת לגמרי. הם יודעים, ביניהם, בעצמם. אז תדמיינו לעצמכם שיש מישהו שבאמת יודע מי התלמידי החכמים הכי גדולים בתקופה. הוא יודע, מי יודע, וכמה יודע, וכמה מבין. והוא הולך ואוסף אותם. אחד אחד. הוא מגיע ל-70 התלמידי החכמים הגדולים ביותר בתקופה. אחר כך הוא אוסף עוד 23 כפול 3, שכותב לנו הגמרא, הרמב"ם. כמה זה 23 כפול 3? זאת אומרת, הוא אוסף עוד 69, בקיצור עוד מספר מקביל של תלמידי חכמים שהם קצת פחות מהם. וגם שם יש היררכיה, הכל בהיררכיה מרועה. זאת אומרת, מדובר ב-150 בערך, אני מאגד, בערך 150 הגדולי התורה של התקופה. מכל העדות, מכל הגוונים, כי פה זה לא משנה. אם אתה גדול בתורה, אז אתה גדול בתורה. לא משנה אם אתה עם כיפה כזאת, עם חליפה כזאת, אם אתה עם פרט בסידור בנוסח כזה או בנוסח אחר. אתה גדול בתורה. עכשיו תחשבו ש-150 האלה יושבים ביחד. מה הם עושים? לא כל אחד עכשיו מסתכל בספר לעצמו. מה הם נעשו? אלה משווים ולומדים תורה ביחד. זאת ישיבה. אמור מעטה, הסנהדרין זה לא בית דין, אלא זה ישיבה. הישיבה המרכזית העולמית. זאת הישיבה של עם ישראל. יש כאלה שחושבים שישיבה זה לבחורים צעירים. מה פתאום? תורה היא אינסופית. חוכמתה אינסופית. הם יושבים ולומדים תורה. מדהים. ישיבה שבה לומדים תורה, צורך העניין זה מאוד מאוד מעניין. יכול להיות שכל אחד היה יכול להיות ראש ישיבה. אבל לא. אמרו לי משהו יותר חשוב עכשיו. מי שלמד תורה זה אחרי ה-150 האלה. בסדר? אלה שמתחת ל-150 האלה. הם ידעו תורה. אתם לומדים תורה ביחד. מה יוצא מ-150 כאלה שלומדים תורה ביחד? יצוצות! לא? איזה אורות יוצאים משם? תחשבו איך נראה הסדר. הם לומדים ביחד גם. לא לכל אחד יבד ולא חברותות. הם דנים ביחד. שאלה, מה הם דנים ביחד? מה יש להם דנות ביחד? הרי כל אחד מהם יודע את כל התנ״ך. וכל אחד מהם יודע את כל הש"ס. זה 150 אחי, 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 אחי. אז הם לומדים ביחד. התשובה היא, כי יפלא ממך דבר למשפט. באים אליהם בשאלה, אבל לא שאלה קטנה, שזה מישהו באשדוד, רב עם מישהו, והדיינים פה לא ידעו, זה... אין שאלות קטנות, אבל לא נראה לי שזה הסיפור. הסיפור הוא שהם דנים בשאלות הגדולות שעומדות לפרקו ולפתחו של עם ישראל. לדוגמה. אם לדוגמה זה היה היום. לדוגמה זה היה היום. אז אני בטוח שאחת השאלות הייתה השאלה הבאה. במדינת ישראל, אני פותח את השאלה, נגיד שאני הייתי בא להציג את השאלה בפני החכמים. שימו לו רבותיי, חכמי ישראל הגדולים, שאלה ניצבה בפני עם ישראל. מה השאלה? היות שלפני 25 שנה חוסלה גולת אחינו שבברית המועצות לשעבר שהפכה להיות רוסיה ומדינות שסביה. ומיליון אחינו עלו לארץ ישראל. ובתוכה עלו כ-250 אלף שהם בני תערובות. כלומר שאביהם מישראל ואימם נוכריה. והם איתנו פה. הם כבר ילדו ילדים והם הגיעו עכשיו מספרים יותר גדולים. והם שותפים לעשייה של מדינת ישראל והם רוצים להיות חלק מדינת ישראל. והם אחים שלנו. והם לא יהודים לפי ההלכה. איך אנחנו יכולים עכשיו, מה נעשה? גיור. איך יהיה הגיור? באיזה אופן? אפשר להקל, אפשר להחמיר, איך אפשר להיגר כל כך הרבה אנשים? זאת שאלה שהם ידונו בה. והם ידונו וידונו וידונו. ואחרי שבוע של לימוד תורה איכותי ברמות מטורפות, הם יעמדו למניין. ולא תהיה אז מחלוקת בכלל, אין שום מחלוקות. נכון שמחלוקת זה אידיאלי בעינינו, כשלומדים. אבל כשמכריעים, תורה אחת תהיה לכם. ואז יש דבר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יש תורה שיוצאת מירושלים. הם מכוונים לקדוש ברוך הוא. כלומר, שימו לב טוב, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לפני המון שנים. טעות. מה שהוא נתן זה רק את החומר גלם. קוראים לזה תורה שבכתב. הוא נתן אותיות. אבל הוא נתן לכנסת ישראל נשמה שמסוגלת לקרוא את האותיות בהתאם לדור הזה. ומה שהם יגידו שצריך לעשות בסוגיית העולים האלה, זאת תהיה התורה. זאת תהיה ההלכה. אין ספרדים, אשכנזים, ניטאים, חסידים, אין דברים כאלה. תזרקו את זה. תורה אחת תהיה לכם. יש כל מיני גוונים בדיון שלהם. אבל ההכרעה היא אחת. כי דבר השם האחד והמוחלט יוצא אל האור. טוב, זאת תהיה הבעיה הראשונה. מה תהיה הבעיה השנייה? סתם, תכף דוגמה. יש לכם הרבה דוגמה. הבעיה השנייה. יבוא אליהם, לא יודע איזה שר, זה שימון הרבותיי דיינים. בין, במשולש שבין באר שבע, ערד ודימונה, סיירתי לכם משולש, התרבו ב-30-40 השנה האחרונות הבדואים. הם מציפים את כל האדמות וגונבים את אדמות המדינה. הם מביאים המון נשים ויולדים הרבה ילדים. ואנחנו מאבדים את ארץ ישראל. מה, האם אנחנו אוכלים? אנחנו לא אוכלים. לא מקובל היום לגרש.
למה לא?
אני אומר לך לא מקובל, זה לא למה לא, זה מציאות. זה לא מקובל. אתה אומר לי למה לא לעשות דבר לא מקובל, אין לי בעיה. אבל זה לא מקובל לגרש אנשים. נכון? אתה יכול לגרש את אחיך, כי זה אתה בינך לבין לא מסתדר. לא מקובל לגרש איש מעם אחר. אני אומר לך משהו מקובל, לא אומר לך אם זה צודק. אתה אומר לי למה לא לעשות דבר לא מקובל. יכול להיות, יכול להיות זה מה שאני אומר להגידו. אתה תלמד הרבה שנים תורה, אתה תהיה בסנהדרין, זה מה שתגיד. אבל בכל מקרה, ואז הסנהדרין ישבו ויחקרו, מה התורה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה עם הבדואים? באמת, מה הוא רוצה שנעשה איתם? כלומר, בעצם יש כאן החלטות עצומות שנוגעות למדינת ישראל, שהן קשורות לשאלות מוסריות, הלכתיות, שאלות גדולות מאוד, והשאלות האלה, יש לנו תורה. אבל מי אומר את התורה? רק סנהדרין. אני מקריא לכם את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, בית דין הגדול, עמוד התורה שבעל פה, אשר עליהם, סליחה, בית דין הגדול שבירושלים, הם עיקר תורה שבעל פה, הם עמודי ההוראה, מהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל, עליהם הבטיחה תורה, הבטיחה תורה הכוונה, לא משנה שהבטיחה שיהיה כזה דבר, עליהם הבטיחה התורה הכוונה, עליהם בטחה התורה. כלומר, מי יודע את הפירוש הנכון של התורה? הרפורמים, הקונסרבטיבים, האורתודוקסים? לא יודע. הסנהדרין? אני יודע. מן המקום אשר יבחר השם, עליהם מאירה ההארה האלוקית של המקדש. הם מכוונים לאמיתתה של תורה. כי הם ביחד, הם מדברים ביחד עם כל הצדיקים והחכמים החשובים. עליהם הבטיחה תורה, שנאמר על פי התורה של ירוחה, זו מצוות עשה. לכל המאמין במשה רבנו ותורתו, ומי שמאמין שיש תורה מן השמיים, אז מאמין שהתורה ממשיכה להינתן. איפה התורה של ימינו? חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולהישען עליהם. לדרך אגב, היכולות שלהם הן מדהימות. למשל, אומר הרמב״ם, בית דין שגדול, אני קורא במיוחד מאמרים, שזה בתוך ספר שופטים הרמב״ם, בית דין גדול שדרשו באחת מיני מידות, כמו שנראה בהם שהדין כך, ודנו דין. כלומר, בית דין הגדול, הסנהדרין ישבו. הרי איך הם אומרים מה צריך לעשות? אתן לכם עוד דוגמה. איך מתייחסים ללהט"ב? המון סוגיות. הם דנים, והם בעצם דורשים את התורה, ומנסים להבין מסוגיות, מזה. ויכול להיות, שימו לב טוב, שהם יגידו דברים חדשים שהם שונים ממה שאמרו בדורות לפני כן. יש להם מרחב עצום של חופש, בהתאם לגדלות שלהם, זה מרחב שהוא הגיוני שניתן להם. בית דין גדול שדרשו באחת מיני מידות, לפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודן הוא דין. עמד אחרי בית דין אחר, נראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר. בית דין בדור אחר, ודן כפי מה שנראה בעיניו. שנאמר על השופט אשר בימיהם, וכך חייב ללכת אליך הרבה דין שבדורך. יש ברמב"ם שם כל מיני חילוקים, לגבי כל מיני קטגוריות, מתי אפשר לבטל בית דין קודם, מתי זה גדול יותר, מתי צריך. יש כמה וכמה תנאים בזה. אבל באופן תיאורטי, ביכולת לפרש את התורה, אנחנו בעצם קוראים את התורה כפי מה שאנחנו מבינים אותה בהתאם לדור שלנו. זה מדהים. וכמה זה חסר לנו. ועל זה אתם צריכים להתפלל בברכת השיבה, שופטינו כבראשונה. בתוך הבחר עושה לכוון כל מיני דברים. אבל אחד הכוונות שכדאי לכוון בהם, זה שתקום לנו הסנהדרין. אי אפשר לזוז להם בלי המוסד הזה. אי אפשר לזוז, פשוט כך. אז זה יפה, זה מוסד אחד. עכשיו, אני עובר למוסד השלישי, הנבואה.
הרב דילגנו
הולך? כן. לא כי דילגנו, אלא כדי לחזור על הרמב"ם.
הרב, אם נוסעים להגביל את זה להיום, לאיזשהו מוסד, זה מוסד רוחני, זה רשות שופטת, מה זה?
אני לא רוצה לה... אני לא יכול להרבב את הקודש והחול. כלומר, במובן הזה שאני לא יכול לראות, כאילו, פתחתי, אמרתי, יש לנו רשות שופטת מבצעת ומחוקקת. אני לא יכול להשוות את זה למדינה המודרנית שיש לנו. אתה יכול להגיד שזה דומה לכנסת, אבל זה משהו אחר פשוט. במידה מסוימת אפשר לראות את זה.
האמת שזה גם מזכיר אלמנטים של פשוט שופטת, כי מתנהל מין דיון בעצם, דיון הלכתי בכל
הנושא. גם בכנסת מתנהל דיון. אבל בואו לא נשווה, בואו נלמד את זה בצורה נקייה. אחר כך אתה... בעזרת השם. אמרתי בהתחלה שמדינת ישראל שלנו היום היא בעצם הרקע למדינת ישראל האידיאלית. אז בסוף השתנו דברים. נבואה. יש באמת הסנהדרין מתמקדת בבעיות של ההווה. ובעצם מנסה מתוך התורה שבכתב, התורה שבכתב זה לא רק הפסוקים של התורה. רש"י בכלל זה כל המקורות שכבר יש לנו אותם במסורת. מבחינה מסוימת גם התלמוד הוא תורה שבכתב, כי הוא בעצם מהווה איזשהו רקע לדיון. מבחינה מסוימת, לא ניכנס לזה עכשיו. בעצם הם דנים בעיות ההווה, זה הניקוד שלהם. הנביא, היה לנו קשה לראות את הנביא כמוסד מנהיגותי בהתחלה. הוא כן, אבל לא. מה זה בעצם הנביאים פה? הנביאים חולמים חלומות, חוזים חזיונות. שמה נכון המושג של תמימות. כלומר, הנביא לא מסתכל על המציאות. דיברת על המושג מקובל. אז הנביא, אתה צודק שהנביא בדיוק הפוך מהמקובל. הנביא בעצם הוא עיניו רואות את החזון. לאן עם ישראל צריך להגיע בסוף? הוא רואה איזשהו עתיד. הוא רואה איזשהו ייעוד נשגב שנמצא אי שם באיזו פסגה רחוקה מהעין. וירא את המקום מרחוק. וירא את המקום מרחוק. מה כתוב על אברהם? והוא מצייר ציורים. נגיד הנביא שהכי רואים את זה אצל היפה זה הנביא ישעיהו. אנחנו רואה את העתיד של העולם. אצלו זה מופיע בכמויות. הנבואה בעצם מספרת את הסיפור של העולם של העתיד לבוא. של כמה תחנות הרחק מאיתנו. ובעצם היא מצפה שאנחנו היום נתנהג לאור העתיד, אבל אתה לא יכול. אם כי אתה מספר לי שבעתיד יהיה משהו כזה וכזה, אבל איך אני אגיע אל העתיד הזה, אני לא יודע. אבל עכשיו זה לא מעניין את הנביא, לכן הוא לא בדיוק יכול תמיד להניג אותך בצורה קונקרטית. לפעמים יש מנהיגים, מצאנו בתנ"ך נביאים שראו הוראה מעשית של מלחמות וזה, אבל באופן כללי הנביאים עוסקים בחזון הרחוק של עם ישראל. מה נדרש ממך? הנבואה יכולה להשפיע על מה תעשה. היא לא יכולה להגיד לך משהו מדויק שאתה יכול לעשות עכשיו. אבל מה שהיא משפיעה עליך, זה היא נותנת לך מנגינה. לאן הרוח נושבת? ויותר מזה, היא מצפה ממך לתמימות. שאני אסביר לך מה זאת אומרת, זה תמימות. תמימות, תמים תהיה, כתוב בפרשת פסוק מדהים ש... וואלה, לבר היינו מבינים מה הוא אומר, והיינו מעצלים את זה. כתוב בפרשה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ויש כל מיני פירושים. אז הפירוש של רש"י, שציטטתי אותו מקודם, זה בעצם, תמים תהיה, וכשתהיה תמים, אז תהיה עם השם אלוקיך. כי מה זה התמימות? התמימות זה האמון שהעתיד הולך לקראת טוב עילאי. הייתי אומר שההפוך מהתמים זה הפסימיסט. הסיבה שעם ישראל אופטימי, אומרים שעם ישראל ביסוד האופטימי, זה בגלל שיש לנו כתוב בתורה שלנו, יש לנו מצווה, תמים תהיה, תמים תהיה, אל תפרש את זה רק תמים, בלשון, לא יודע מה בלשון, תמים פירושו עם איזושהי תמימות, ואפילו הייתי אומר, נאיביות קדושה. אני נאיבי. נאיבי, יש לי אמון בעתיד. יש לי אמון, ויש לי גם אמון במגמות שנראות מאוד רחוקות, אבל אני באמת חושב שהמציאות תוביל אליהם. אני רוצה להמחיש את זה, ברשותכם. יש יהודי אחד. יש יהודי אחד. פורסם בירושלים. קוראים לו הרב צבי טאו. שמעתם עליו? הוא מנהיג. ויש יש ב בספרות שלו, ספרות האמונית שלו, אז הוא מדבר פה ושם על כך שעם ישראל יחזור להיות עם חקלאי. שהערכים שיש בחקלאות קשורים מאוד למציאות של עם ישראל. עכשיו הדבר הזה הוא דבר לא הגיוני בימינו. לא הגיוני לחשוב על זה. להפך, אנחנו עם ישראל היום, בצורה פשוטה, האיחוד של, אחד הדברים שמייחדים אותנו כמדינה היום, זה מדינת ההייטק, הסטארט-אפ, והחדשנות בכל מיני פתרונות אדירים, כדוגמת ה-Waze. עכשיו תבוא ותגיד, תדבר עם אנשים על, על, על חיים אחרים של עם ישראל, שהוא עם חקלאי, שהוא חי אחרת. זה נראה הזוי, בלשון ימינו, זה הזוי. אז אני רואה באיזשהו משהו שנקרא לו נבואה. אני גם לא, אין לי מושג עם זה, באמת. אין לי מושג. לא, אין לי מושג מה התכוון הרב טאו. זה באמת כפשוטו. אין לי מושג, אבל אני אומר, כשאני קורא למשל זה, אני רואה, אני לא מזלזל בזה. היום זה מאוד נפוץ להגיד את המילה הזוי. אתם מכירים את זה כשאנשים כאילו מפשים אנשים? זה הזוי. מה קוראים זה הזוי? מה הכוונה? כאילו...
לא יתכן.
מה אתה אומר? לא יתכן.
נותק מהמציאות.
נותק מהמציאות, זה הזוי. ואני רוצה להפוך. להאמין בהזוי, זה... לא אומר, יש דברים שהם לא שייכים בכלל, בסדר. אבל אני אומר... לעם ישראל צריך לדעת להיות תמים. תמים זה הפוך מאדם שאומר זה הזוי. כלומר, תקשיב, הנבואה לפעמים תסמן משהו שיכול להיות שהוא רחוק. וכמו שהנביא ישעיהו אומר, מתי הנביא ישעיהו אומר את זה? הוא אמר את זה לפני מאות שנים, אלפי שנים, כשהמצב בעולם היה הפוך לגמרי. ובכל זאת הוא אמר, נכון, יהיה הרבות השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים ואמרו, לכו ונלכה את בית השם אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כלומר, הנביא ישעיהו רואה את הר בית השם בראש הערים, וכל הגויים עולים לירושלים לקבל תורה מירושלים. מה הקשר? מאז עברנו מלחמות ומרכזים תרבותיים אחרים לגמרי מירושלים, אם זה היה יוון ורומא ואם זה אמריקה של היום. מה אתה מנבא לנו נבואה שירושלים היא בעצם הבירה הרוחנית של כל העולם? כי אני נביא. כי אני בעצם רואה את הלמרחוק, ואיר את המקום מרחוק. ואם אתה רוצה להיות איתי, תמים תהיה מה שם מנוקחה. ומאיפה באה התמימות הזאת? מתוך אמונה עצומה בריבונו של עולם, שהוא אינסופי, והוא שלם, שלמותו של הבורא, חייבת להקרין על עילויה ושלמותה של הבריאה. אם הבורא שלם, הבריאה חייבת להיות שלמה. והנביא בעצם חוזה את השלבים הבאים, הבאים של השלמות, שלשם תגיע המציאות. וכן, הוא מנהיג. נכון שלא מנהיג. עכשיו את המציאות המעשית, הקונקרטית, יש סנהדרין בשביל זה. אבל הוא בעצם משפיע על רוח הדברים. הראייה למרחוק היא משפיעה על המנגינה של החיים שלנו, על לאן אנחנו רוצים, על השאיפות. והשאיפות, גם אם לא יכולות להתייסף, הן מעודדות ומעוררות הרבה דברים. אם היה לנו רק נביא, זה מסוכן. אתם מכירים את המשל הזה, שאדם שרואה את המקום מרחוק. מה הוא לא רואה? פה קרוב הוא לא רואה שום דבר. אז הוא לא יודע איפה לשים את הרגל, אבל הוא רואה את ה... אני צריך להגיע לשם. אבל בואי, יש פה תהום, אתה לא שם לב. לכן אני חייב מישהו שגם יסביר לי מה עושים עכשיו. אבל אני לא יכול... אז זה צריך להיות מושפע. זה עכשיו לכיוון שם, או עכשיו לכיוון שם. אז יש לנו נביא, ויש לנו סנהדרין. ועכשיו בא המלך. המלך יש לי הרבה מה להגיד על מלך, ואין לנו זמן. אבל בגדול המלך, יש שתי בחינות במלך. נעשה שנייה אחת סדר. אני לא נכנס לסוגיה של למה בקשת המלך נראית בדיעבד, גם פה בפרשה. כי תבוא אל הארץ, אמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים. כל ההתחלה נשמעת מאוד נמוכה. בטח הסיפור שכולם מכירים מספר שמואל, שהקדוש, שבאים לשמואל, ואומרים לו, שמואל, אתה אדם מאוד נחמד, אבל אנחנו רוצים מלך. ואז שמואל נעלם. והקדוש ברוך הוא בא לנחם את שמואל ואומר לו, אל תעלם, זה לא שהם לא רוצים אותך, הם לא רוצים אותי. אני צריך להעלם. שנייה ביחד נסתדר עם זה, תלך תמנה להם מלך. זה מה שכתוב שם פחות או יותר. אז שאלה מה? איך מלך זה דבר כל כך שהתורה כאילו מרמז שהוא לא טוב? אבל לפתע זה מתהפך ומביאים לנו את דוד המלך ויש פסוק מדהים בספר הושע. הפסוק אומר אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. זה בדיוק הפוך. בקשת השם מצטרפת לבקשת הופעת דוד מחדש. דרך הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם דוד ועם זרעו. אפילו שזרעו של דוד לפעמים היה נכשל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשאיר לך ניר, אני לא מוכן לעזוב אותך, אני אקסח אותך, אבל אתה תצמח אחרי זה מחדש, כי אני לא מותן עליך דוד, ועל זרעך, חסדי דוד הנאמנים. אז רואים שהמלכות הפכה למשהו מאוד אידיאלי. לכן אני פתחתי פה שאלה, איך המלך הפך למשהו בדיעבד למשהו אידיאלי? לא דן בזה עכשיו, אני רק כן רוצה להסביר משהו על המלכות. יש מובן, המובן השלילי של המלכות, ושבעצם אנשים רוצים חברת ביטוח, והמלך זה חברת ביטוח. כי בימי התנ״ך אין דבר כזה דמוקרטיה כזאת, או שאתם יודעים, יש המון סוגי שלטון בעולם. בתנ״ך אין דבר כזה דמוקרטיה, במובן הזה שכאילו העם הוא מנהיג את עצמו. אלא יש, לא רק בתנ״ך, כלומר, הרבה אחרי התנ״ך, יש מלכים. כן. אבל בעצם כשעם ישראל מבקש מלך, אז הם לא באו ממקום של, לא דמוקרטיה אלא מלך, אלא הם באו ממקום שאין בכלל, אין בכלל הנהגה מדינית. בספר שופטים, תרום שאול המלך, אין לעם ישראל מדינה. זאת, תחשבו שאנחנו חיים פה בצורה מאוד 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 פרטית, אישית. כל קבוצה, כל משפחה, כל שבט, חי, מתמודד עם הבעיות שלו. הדבר היחיד שמאחד אותנו זה שיש משכן בשילה. יש לנו זהות רוחנית, אמונית, דתית, אבל אין לנו מדינה. אין לנו דגל ולא צבא. אין מיסים כלכליים לכולם, ואין אין בנייה מלכותית. תחשבו על זה. כל אחד חי לעצמו. כשעם ישראל מבקש מלך, אז הבקשה הייתה בוסרית, כי היא התמקדה בזה שזה חברת ביטוח. המלך ילחם את מלחמותינו, וזה וזה וזה. הרעיון הזה של מלך שבא כחברת ביטוח, התמצא בימי שאול. כשקם דוד המלך, זה כבר סיפר סיפור אחר. מה זה מלך? מלך זה מישהו שמסוגל... כשכל אחד חי לבד, כמו מהשופטים, אז הוא מתמודד מבעיות הקיום. והוא לא יכול להירתם למשימות על. המלך מסוגל לרכז את כל הכוחות באומה וללכת אל משימות לאומיות גדולות. דוד המלך, המלך במובן הראשוני, זה מלך שבעצם אומר לעם ישראל, אתם נשבו בשקט, אני אדאג לכם. אז בעצם מרדים אותנו. מרדים אותנו, כוונה יופי, עכשיו אני לא צריך לדאוג לעצמי, אני לא צריך להתפלל להשם. כי יש לי מלך, הוא ידאג לכלכלה ולביטחון. סבבה. זה מה שעם ישראל ביקש. אבל דוד המלך בדיוק הפוך. הרי למה עם ישראל מרד בדוד המלך בימי מרד אבשלום? כי עם ישראל אמר לדוד המלך, אתה לא נותן לנו לנוח. כי מה היה הסיסמה של דוד המלך? לא הולכים לישון. נשבע דוד המלך. כשנשבע, זוכר השם כל אמותו שנשבע, נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אתן שנת לעיניי, לאף אפי תנומה, עד אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. דוד המלך הוא בעצם מלך לא רגוע, שכל הזמן מחפש את העילוי הבא של עם ישראל. הוא ישב לרגע בביתו בשקט, מה עם בית המקדש? הוא כל הזמן בעצם חיפש את מלכותו של השם. ולכן דוד המלך זה מלך שהוא בעצם כל הזמן הפוך. הוא לא חברת הביטוח של עם ישראל. כמו שעם ישראל ביקש מלך. אלא להפך הוא מטלטל את עם ישראל. הוא כל הזמן אומר לעם ישראל, רק רגע, יש משימה חדשה. לכן מרדו בו, כי אמרו, אנחנו לא יכולים, אנחנו רוצים שלום, שלמה, שקט, אבשלום. לא רוצים עכשיו ש... ולא, דוד המלך לא היה יושב בשקט. כל הזמן הוא רוצה לגלות עוד כוח בעם ישראל שצריך לבוא את הביטול. עוד אידיאל של עם ישראל, מאידיאל לאידיאל. כמו שכתוב, הלכו מחיים לחיים. זה מתקשר לעוד דבר. היום אצלנו, מושג מלך הוא מאוד רחוק מאיתנו. כי אנחנו אומרים, מה זה מלך? אנחנו מכירים. יש לנו עריצות, כמו השלטונות המלוכניים בעולם, שהיו עריצים ונגמרו. ואם יש היום מלכויות בעולם, כמו באנגליה, זה סתם בובות. אבל מלך אמיתי לא נראה לנו רציני. אבל זה לא נכון. מלך אמיתי, שכמו פעם, המלכים האמיתיים של פעם, מה היה התכונה החיובית? התכונה המדהימה שהייתה למלך פעם. שהוא היה כל יכול. שהיה לו חופש עצום. זה שיש מלכים מריצים, זה בעיה. כי פשוט זה מלכות שהיא מלכות של אנשים ריקים. או אנשים נמוכים. אבל אם דוד הוא המלך, אז דוד המלך הוא משקף את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ומה, זה מסוכן אמנם, אבל באידיאליותו, זה המצב. ומה התכונה של הקדוש ברוך הוא? החופש. הקדוש ברוך הוא החופש הגדול. מה התכונה של מלך? החופש. מלך פורץ לדרך, ואין ממחים בעדו. מלך מעניש לפי הבנתו. מלך עושה מה שהוא רוצה. הוא כביכול אפילו, כביכול, כאילו מעל התורה. זה לא בדיוק, התורה איתו, אבל יש לו כאילו אפשרות ללכת בדרכים חדשות, לפרוץ לו דרכים. החופש של המלך משקף את החופש של הקדוש ברוך הוא. זה דוד המלך. ועכשיו תבין למה אני דייקתי על המלך ועכשיו אני מדבר. כי זה בדיוק הסיפור. יש לנו שלושה מוסדות הנהגה, וזה אני מסיים. הסנהדרין, שהיא בעצם מסתכלת על העבר. מה זה העבר? התורה שנכתב. כל המקורות שנכתבו, גם התלמוד, הכל. והיא שואלת שאלה...
הסנהדרין זה לא הסתכלות גם על ההווה?
לא. היא באה לפתור את בעיות ההווה. אבל היא עושה את זה מתוך מבט של העבר. ואז מה השם רוצה מאיתנו היום? לפי המציאות. התחשבות עם כל המציאות. זה הסנהדרין. הנביא... בכלל לא רואה את המציאות, והיה את המקום מרחוק. הוא יש לו כל מיני חלומות. שכחתי להגיד לכם, היום יש מושג גם שנקרא אימון. קראים את זה? קואוצ'ינג. נכון?
אבל גם.
למשל. אז מה הסיסמה שלהם? תנסה לחלום בלי, נגיד שיש לך את כל הכסף בעולם ואין לך שום בעיות, מה אתה עושה? נכון? אז אתה דבר נביא. נביא הוא כאילו נותן את החלומות, בכלל לא... הוא אומר, בכלל אנחנו צריכים להיות שם, ואנחנו בכלל רחוקים משם. ומי הוא, מי מסוגל לקחת את עם ישראל לחלומות? מלך. הוא כאילו תופס לנו מכאן, פורס לדרך, והולך לאור הנבואות של הנביא אל מחוזות חפץ חדשים לעם ישראל. ולכן אנחנו צריכים להתפלל שנזכה לדברי הנביא הושע, אחר ישבו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. בעזרת השם, זה העתיד של מדינת ישראל. זאת תהיה המלכות הישראלית שאנחנו מצפים. סנהדרין, מלכות ונבואה. שנזכה.